כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת תענית פרק רביעי בדף כף א', נתחיל ללמוד בדף כף עמוד ב' למטה מספר שורות. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק. אומרת הגמרא, תני סדר עשיו בזמן שהם שני סועדים, הרי שיש שם שתי מיטות והגדול שבהן עולה ומייסב בראש המיטה העליונה, ואילו השני לו, זה שפחות חשוב ממנו, מסב למטה ממנו. והסיבה היא, בכדי שאם ידברו ביניהם הרי שמחמת חשיבותו של הגדול, לא יזדקק הגדול להזדקף כנגד היושב מעליו. ואילו בזמן שהן שלושה סועדים, הרי שיש שם שלוש מיטות, הגדול שבהן, עולה תחילה ומייסב בראש המיטה האמצעית, והסיבה היא כי כשיש שלושה סועדים, הרי שהמקום האמצעי הוא זה שנכבד ביותר, והשני לא בחשיבותו, הרי שהוא עולה ויושב למעלה ממיטת הגדול, ואילו השלישי לא בחשיבות, מייסב במיטה שלמטה ממנו. וכן מסדירים והולכים, ככל שיש יותר סועדים, הרי שהחשוב ביותר, הנכבד ביותר, יושב באמצע, ועל פי סדר החשיבות, כל היתר יושבים מיתר הצדדים. אמר רבי שמואל ברבי יצחק, אבות דרך הסב הם קבורים, שהרי במערת המכפלה קבורים אברהם, יצחק ויעקב, ואם כן הם קבורים על פי הסדר הזה, שאברהם אבינו באמצע, ואילו יצחק מימינו ויעקב אבינו משמאלו. כעת חוזר הירושלמי לסוגיית מעמדות. רבי יעקב ברכה בשם רבי יסע אומר, שלעולם אין העולם עומד אלא על הקורבנות, והרי ללא עבודת הקורבנות, הרי שחלילה וחס ישראל היו מתחייבים כליה, ונמצא שהקורבנות המחפרים על הבנותיהם של עם ישראל. זה למעשה יסוד וסלע קיומו של עם ישראל, ולכן במעמדות בתעניות ציבור, הרי שקוראים בסדר מעשה בראשית, ויש לציין לדברי הבבלי במגילה בדף למד א' עמוד ב', שאומרת שם הגמרא שאמר הקדוש ברוך הוא, לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, כי אף בזמן שאין בית המקדש קיים, ואז אין קורבנות שיחפרו על עם ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא, הרי כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, בזמן שקוראים בהם לפניי, מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפניי, ואז אני מוחה להם על כל עוונותיהם. תמן תנינן שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, כלומר היה מהאחרונים שנותרו מאנשי כנסת הגדולה. הוא היה אומר מביא הירושלמי על שלושה דברים, העולם עומד על התורה ועל העבודה, כלומר עבודת הקורבנות, וכעת לאחר שחרב בית המקדש, הרי שהתפילה באה במקום הקורבנות, וצריך לומר כי גם בזמן בית המקדש היה צריך לקורבנות ולא ידי בתפילה כי לא הייתה בקביעות, ואין קיום לעולם אלא בעמוד קבוע, ולכן אז היה קורבנות, אולם היום התפילה הפכה להיות לדבר קבוע, והדבר השלישי ועל גמילות חסדים. ושלושתן, גם התורה, גם עבודת הקורבנות, ואף גמילות חסדים, נרמזו בפסוק אחד, שאמר ישעיה בנון א' תזיין, ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתך לנטוע שמיים, וליסוד ארץ ולמור לציון עמיאתה. מבארת הגמרא ודורשת את הפסוק, ואשים דבריי בפיך זו תורה, שהרי כל עם ישראל צריכים ללמוד תורה, עד שהתורה תהיה מחודדת וידועה בפיהם. ובצל ידי כיסיתך, זו גמילות חסדים. ללמדך שכל מי שהוא עסוק בתורה ובגמילות חסדים, הרי שזכה להישב בצילו של הקדוש ברוך הוא, וזאת למדנו מהבצל ידי כיסיתך. הדי דכתיב מה יקר חסדך אלוקים, ובני אדם אלו העושים חסד, יזכו בזכות החסד שבצל כנפיך יחסיון. ולנטוע שמיים וליסוד ארץ, אלו הקורבנות שבזכות הקורבנות העולם עומד. מסיים ישעיה ואומר ולאמור לציון עמיאתה, אלו עם ישראל, שרי עם ישראל הם אלו שעסוקים באותם שלושה דברים, ונמצא שכל העולם נברא עבור ישראל, ועומד בזכות שלושת הדברים הללו. אמר רבי חנינא בר פפא, חיזרנו על כל המקרא, חיפשנו בכל הפסוקים, ולא מצאנו עוד פסוק שנקראו עם ישראל ציון, אלא הפסוק הבא, ולאמור לציון עמיאתה. ומשמעות פסוק זה, שבזכות המצוות הרי שעם ישראל מצוינים ומובדלים מכל האומות. תמן צנינן מביא הירושלמי משנה נוספת, רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם עומד. ורבן שמעון בן גמליאל אינו חולק על שמעון הצדיק, אלא שמעון הצדיק דיבר על מה שהוא יסוד קיומו של העולם בשביל ולצורך בריאת העולם, ואילו רבן שמעון בן גמליאל מוסיף שהעולם ממשיך להתקיים על שלושת הדברים הבאים. על הדין, כלומר בזכות הדיינים שעושים צדק ושופטים בין אדם לחברו, ועל האמת ועל השלום. ושלושתן מבאר הירושלמי, אלו הם לא שלושה דברים שונים, אלא דבר אחד הן, שהרי מכיוון שנעשה המשפט על פי דין של אמת, מיד נעשה אמת, שמכאן ועלה כל אחד חושש לשקר, כי הוא יודע שבית הדין ידע לשפוט ולברור מי צודק, ועל ידי כל אלו נעשה שלום בעולם. אמר רבי מנהו, שלושתן, שלושת הדברים הללו, נרמזו בפסוק אחד שמופיע בזכריה ח' פסוק ט'זיין, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. ומשמעות הפסוק, שאם יהיה אמת, שבית הדין ידע לשפוט משפט אמת, על ידי כך יהיה אמת ויחששו לשקר, וכתוצאה מכך, שלום שפטו בשעריכם. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ג'. אומרת המשנה ביום הראשון, בשבוע של המעמד, הרי שקוראים מתחילה בפרשה בראשית, שהרי למדנו בסוגיות הקודמות, שבכל שבוע, היה משמר אחר של כהנים, שבשבוע הזה היה תורו להקריב קורבנות ולעלות לירושלים לבית המקדש. וכנגדו, הרי שחילקו את כל עם ישראל לכבדלת מעמדות, והמעמד הזה חלקו היה עולה לירושלים, לעמוד על הקרבת הקורבנות, וחלקו היה מתכנס כל אחד ואחד כל קבוצה בעיר שלה, ובאותו זמן הייתה מתענה במהלך כל השבוע, והיו קוראים בתורה. אם כן, ביום הראשון בשבוע של המעמד, קוראים מתחילת פרשת בראשית, ופרשת יהי רקיע, ועשו כן, מחמת שבפרשה הראשונה, ישנם רק 9 פסוקים, והרי הכלל הוא שאין קוראים בתורה, פחות משלושה פסוקים לכל אחד, ובין שלושתם לא יפחתו מ10 פסוקים. ביום השני היו קוראים פרשת יהי רקיע, ופרשת יקבו המים, ואילו ביום השלישי, היו קוראים פרשת יקבו המים, ופרשת יהי מאורות. ברביעי, היו קוראים יהי מאורות וישרצו המים. ביום החמישי היו קוראים ישרצו המים ופרשת ותוצא הארץ. ביום השישי היו קוראים פרשת ותוצא הארץ ופרשת ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם. וביום השביעי של המעמד, בוודאי שהיו קוראים את פרשת השבוע הקבועה, שהרי זהו יום השבת. מבארת המשנה כיצד היו חולקים את קריאת הפרשיות. פרשה גדולה, כלומר פרשה שיש בה יותר מג' פסוקים, כגון פרשה ראשונה של בראשית, שהרי יש בה 5 פסוקים, קוראים אותה בשניים. ופרשה קטנה, הרי שקוראים אותה פרשה של 3 פסוקים ביחיד. סדר הקריאה הזה שראינו עד עתה, היה מתקיים בתפילת שחרית ובמוסף. מה שאין כן בתפילת מנחה, היו נכנסים וקוראים כל אחד בעל פה, וקוראים על פיהן. כפי שנוהגים לעשות בקריאת שמה, שגם קריאת שמה קוראים בעל פה, חוץ מערב שבת בתפילת מנחה, שהסיבה שלא היו נכנסים אנשי המעמד לבית הכנסת להתפלל מפני כבוד השבת, שהרי עסוקים הם בהכנת צורכי השבת. ולגבי תפילת נעילה, שהייתה במהלך כל ימות השבוע, האם היא נהגה גם בערב שבת? נחלקו בזה הראשונים. הר"ן סובר שהיו מתפללים נעילה, כיוון שהיא תפילה על עבודת היום ואינה תלויה בתענית, ואילו דעת הריטב"א, כי כיוון שלא התענו בערב שבת, מפני כבוד השבת, הרי שאף לא התפללו תפילת נעילה. ממשיכה המשנה ואומרת, כל יום שיש בו הלל כגון חנוכה, אין בו מעמד בתפילת שחרית, והסיבה היא כי אין לאנשי המעמד את הזמן, גם לומר את ההלל וגם את המעמדות, וההלל גבר על אמירת ותפילת המעמדות. ביום טוב שיש בו קורבן מוסף ויש תרדה בהקרבתו יותר מתרדת קורבן התמיד שאותו היו מקריבים בכל יום, והסיבה היא מכיוון שקורבן התמיד יש בו רק בהמה אחת, מה שאין כן מוסף יש בו 2 בהמות, ואם כן הכהנים שבאותה משמרת היו תרודים בהקרבה, והישראלים שבהם היו תרודים לחטוב עצים ולשאוב מים, הרי שבאותו יום אין מעמד בתפילת מוסף ואף לא בתפילת מנחה ואף לא בתפילת נעילה. והתוספות יום טוב מוסיף ומבאר שלמות שהגבעונים היו משעובדים לחטוב עצים ולשאוב מים, כל זהו דווקא לצורך עובדי המקדש, אבל לגבי המזבח עצמו לא היו מניחים לגבעונים לעשות כן, אלא ישראל בעצמם עסוקים. וביום שיש בו קורבן עצים, אין בו מעמד בתפילת המנחה הסמוכה, לזמן קורבן העצים, והסיבה היא שהרי הם תורדים בהקרבת קורבן העצים. וכל זה הוא דווקא לגבי תפילת מנחה, אולם בתפילת נעילה יש מעמד דברי רבי עקיבא. אמר לו בן עזאי לרבי עקיבא, כך היה רבי יהושע שונה, כך היה סובר וגורס. אם יש קורבן מוסף, אין מעמד בתפילת מנחה, אולם בתפילת נעילה עושים מעמד. ואם באותו יום יש אפילו קורבן עצים, אין מעמד אפילו בתפילת נעילה, וקל וחומר שאין מעמד בתפילת מנחה. וכשרבי עקיבא שמע שכך סבור רבי יהושע, הרי שחזר בו רבי עקיבא מדבריו להיות שונה כשיטת כדברי בן עזאי. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיה דברי המשנה. מביא הירושלמי רב חונה אמר, כשיש שלושה עולים לקרוא בתורה, שלושה קרויות, לא יפחתו מעשרה פסוקים לשלושת האנשים. חזקי אמר, הסיבה היא שקוראים שלושה אנשים ביחד בפרשה עשרה פסוקים כנגד עשרת הדיברות. והבבלי במגילה בדף כפה לפמולבית הביא סברות נוספות. רבי יהושע בן לוי אמר כנגד עשרה בטלנים שבבית הכנסת. רבי לוי אמר כנגד עשרה הילולים שעמד דוד בספר תהילים. ורבי יוחנן הוסיף ואמר כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. מקשה הירושלמי והתנינן, הלא למדנו במשנתנו שאנשי המעמד היו קוראים ביום הראשון בראשית והיא רקיה. והרי בשני הפרשיות הללו גם יחד והלית בהון אין בהם אלא בסך הכל תמניה שמונה פסוקים. ואם כן, כיצד אתה רב חונה סבור ומחדש שלא פוחתים מעשרה פסוקים, בזמן שמשנה מפורשת בתענית שעולים שלושה בשמונה פסוקים? מתרץ הירושלמי רבידי אמר, התפלגון נחלקו ביישוב קושייה זאת רב כהנה ועשה ורב אסי. אחד אמר, אחד מהם אמר חוזר, כלומר יש לנו בסופו של דבר עשרה פסוקים. מדוע? כי הקורא השני חוזר וקורא חלק מהפסוקים שקרא העולה הראשון. וחורן האחר אמר שבכדי שיהיו עשרה פסוקים, הרי חותכים שני פסוקים והופכים כל פסוק לשני פסוקים, וביחד יש לנו עשרה פסוקים. מנדה אמר חוזר, הרי חוזר שני פסוקים. מי שסובר שחוזר לצורך השלמת עשרה פסוקים, הרי שהשני, העולה השני, חוזר על שני פסוקים מאותם שלושה פסוקים שקרא העולה הראשון, וביחד יש לנו עשרה פסוקים. מה שאין כן, מנדה אמר חותך, מי שסובר שמחלקים וחותכים וגוזרים את הפסוק לשניים, הוא סבור שהפסוק ויהי ערב ויהי בוקר נחשב כפסוק בפני עצמו, ומכיוון שביום השלישי מצאנו כזה פסוק, הרי אותו פסוק מתחלק לשני פסוקים, כי לפי שיטתו כל פסוק שמופיעות בו המילים ויהי ערב ויהי בוקר נחשב כפסוק בפני עצמו. שהרי בבראשית פרק א' פסוקי שמסיימת שם התורה ואומרת ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה, כאן למרות שזהו פסוק שנמשך מפסיקו העולה השני וקוראו כפסוק שישי ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ובפסוק ח' במילים ויקרא אלוקים לרקיע השמיים, הרי שכאן הוא מסיים את הפסוק למרות שהוא טרם מסתיים, והשלישי מפסיק אותו וקורא כפסוק עשירי ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. מקשה הגמרא והתנינן, הלא שנינו במשנתנו שאנשי מעמד ביום השני של השבוע היו קוראים מירקיה ויקבו המים, ושתי הפרשיות הללו אפן יש בהם בסך הכל שמונה פסוקים. מתרץ הירושלמי, אפקן חד אמר חוזר וחורן אמר חותך. או שכופלים פסוק אחד וקוראים אותו פעמיים, או שחותכים את הפסוק לשניים. שואלת הגמרא, מאן דאמר חוזר, חוזר על שני פסוקים, כלומר העולה השני חוזר על שני פסוקים מתוך שלושת הפסוקים שקרא העולה הראשון, ביחד יש לנו עשרה פסוקים. מה שאין כן, מאן דאמר חותך, הרי אפילו חותך לית בה. הרי בכל הפסוקים הללו אין לנו פסוק שנאמר בו ויהי ערב ויהי בוקר, אלא הפסוק האחרון שבפרשת יקבו המים, ונמצא שהוא פסוק בפני עצמו ואין פסוק נוסף לחלקו, אז יש לנו רק תשעה פסוקים ולא עשרה פסוקים, והירושלמי נותר בקושיה. היטיב הקשה רבי פליפה בר פריטה קומה לפני רבי זהורה, כיצד אומר רב חונה ששלושה עולים לא יפחתו מעשרה פסוקים, והרי פרשת עמלק שקוראים אותה בפורים אין בה אלא רק תשעה פסוקים ולא עשרה פסוקים. אמר להם את הרצד הגמרא, שניי, יש הבדל בין פרשת עמלק לבין כל יתר הפרשיות. רב חונה דיבר לגבי כל הפרשיות שלא פוחתים מעשרה פסוקים, מה שאין כן פרשת עמלק שהוא לסדרו ולעניינו של יום, שהרי הפסוקים הללו של פרשת עמלק קשורים לענייני דיומה לחג הפורים, שהרי ניצחון ישראל על עמנו בניו ושאר העמלקים שנהגו בימי הפורים, כנגד זה אנו קוראים את פרשת עמלק. לכן למרות שכל הפרשה היא רק תשעה פסוקים, הרי שמסתפקים בתשעת הפסוקים הללו. היטיב הקשה רבי אלעזר במרום קומה לפני רבי יונה קושיה נוספת, כיצד סבור, כיצד אומר רבי חונה שלא פוחתים מ10 פסוקים והתני המפטיר בנביא, לא יפחות מ21 פסוקים. וכיצד הגענו ל21 פסוקים? כי יש לנו 7 עולים לתורה, וכנגד כל עולה יש לנו 3 פסוקים, יחד זה יוצא 7 כפול 3, 21 פסוקים. ואם כל 3 עולים צריכים לקרוא 10 פסוקים, אם כן היה ראוי שנקרא 23 פסוקים, 10 כנגד ה3 הראשונים, ו10 נוספים כנגד ה3 השניים, ו3 כנגד ה7. ואף בקושייה זו הירושלמי נותר בקושייה, ואילו בקורבן הידע כתב ליישב, שכל הטעמים והרמזים שמצינו מדוע יש לקרוא 10 פסוקים, זהו דווקא כשיש 3 עולים בלבד. אולם כשיש עולים נוספים, אין צורך לקרוא ל13 פסוקים בפני עצמם, ולכן כשיש 7 עולים, הרי שאנו מחשבים 3 פסוקים לכל עולה, וביחד זה יוצא 21 פסוקים. תני מביאה ירושלמי ברייתא, המפרטת את סדרי התפילה של אנשי המעמד, אנשי מעמד שבכל ארץ ישראל שהיו קבועים כנגד הכבדלת משמרות שבירושלים היו מתענים ומתפללים בכל יום ימות השבוע, למעט ימי ראשון ושישי כפי שמיד נראה. ביום השני היו מתענים ומתפללים על מפרשי האוניות בימים, שהרי נאמר בקריאת היום השני ויאמר אלוקים, יהי רקיע בתוך המים. לכן אנו באותו יום מרצים, מחפרים ומתפללים לשלומם של אלו המפליגים בימים. ביום השלישי היו מתענים ומתפללים על יוצאי דרכים ההולכים במדבריות, וכך גרסת הירושלמי, הבבלי בתענית בדף כ"ז עמוד ב', שביום השלישי היו מתפללים על יוצאי מדבריות, והסיבה היא שהרי נאמר בקריאת היום השלישי, ויאמר אלוקים יקבעו המים, מתחת השמיים והמשך הפסוק, ותראה היבשה, ובאותו זמן אנו מתפללים על אלו ההולכים ביבשה ובמדברות, שלא ינזקו מחיות רעות ומכל יתר המזיקים. ביום הרביעי מהשבוע של המעמד, היו מתענין על התינוקות שלא תעלה חלילה אסכרה, וזוהי מחלה גורמת לחנק בגרון לתוך פיהם. והסיבה היא שהרי בקריאת היום הרביעי אנו אומרים ויאמר אלוקים יהי מאורות, ומכיוון שכתוב מאורות ללובב, זה הכוונה מאירת, ובפסוק זה רמוז שיש סכנה שתיפול אסכרה בתינוקות, ולכן באותו יום אנו מחפרים ומתפללים על התינוקות. ביום החמישי היו מתענים על המעוברות שלא יפילו, ועל המניקות שחלילה לא ימותו בניהן, שנאמר לגבי הקריאה של היום החמישי, ויאמר אלוקים ישרצו המים שרץ נפש חיה, וישרצו המשמעות היא לידה, ונפש חיה המשמעות היא שלא יהיו נפלים, אלא הנולדים יתקיימו. תני מביאה ממשיך הירושלמי ואומר לו, היו מתענים לא בערב שבת ולא במוצאי שבת. והמשנה בבבלי בתענית בדף כ"ו הגמרא שמביאה, ולא היו מתענים ערב שבת מפני כבוד השבת, ולא באחד בשבת כדי שלא יצאו ממנוחה ועונג ליגיעה ותענית וימותו. ומשמע מדברי הבבלי שביום ראשון הסיבה שלא יתענו לא מחמת כבוד השבת. מה שאין כן כאן הירושלמי אומר, תני, לא היו מתענים לא בערב שבת ולא במוצאי שבת מפני כבוד השבת, יוצא שיש מחלוקת בין הירושלמי לבין הבבלי מדוע לא יתענו ביום ראשון. לדעת הבבלי זהו מחמת סיבות אחרות, כפי שהגמרא בתענית אומרת וראינו כעת. לדעת הירושלמי אף התענית ביום ראשון לא מתענים מחמת כבוד השבת. תני סנהדרין גדולה, הייתה מתענה עמהן עם אנשי מעמד, שואלת הגמרא, סנהדרין יכולה להתענות בכל יום? אלא מחלקין היו כל חברי הסנהדרין את עצמם על בתי אבות, הם התחלקו ל-24 חלקים, וכל חלק התענה בתורו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואין מתענין על שני דברים כאחת. והמקור לכך מנהדה, ממה שמופיע בעזרא ח' פסוק כ"ג, ונקום אבן בקשה מאלוקינו על זאת. רואים שעזרא סופר כינס את עם ישראל לתפילה על זאת, רק על דבר אחד ולא על יותר מדבר אחד. אמר רבי תנחומא, לא מנהדה, לא כאן הוא המקור לכך, אלא מנהדה, לומדים זאת ממה שאמר דניאל לחנניה מישאל ועזריה, פסוק שמופיע בדניאל ב' פסוק י"ח, ורחמין למיבאי מן קדם אלה שמיה על רזה דנה. כלומר, אנו מבקשים רחמים מהקדוש ברוך הוא על הדבר הזה, ומשמע שרק על דבר מסוים אנו מתפללים, ולא על יותר מדבר אחד. רבי חגי אמר בשם רבי זעורה, ישנן מצבים שבהם אנו מתפללים על שני דברים יחד, כגון שאם היו שני דברים, כגון עצירת גשמים וגובי והרבה, הרי שמטרין עליהן, והסיבה היא שהרי זוהי תפילה אחת, שאנו מתפללים על התבועה ועל כך שיהיה סובה ולא יהיה רעב בעולם. רבי חגי קדהה ונפק לתענית, הקשה יוצא לתענית, הווה אמר קומיון, היה אומר לפני הציבור, אחינן אחינו בני ישראל, אף על גב דעית בליבינן אקינסגין, למרות שיש לנו בליבנו צרות גדולות ומרובות, אנו מתפללים כעת ומקדישים את יום התענית, אלא להן דעתינן על אותה צרה שאנו מחמתה ובגינה קבענו את התענית, ורואים שאף רבי חגי פסק שלא מבקשים על שתי בקשות. ממשיך הירושלמי לבאר, היינו במשנה בשחרית ומוסף מתניתה, מבאר את הגמרא משנתנו סבורה כשיטת רבי מאיר. דרבי מאיר אמר מתפללים וקורין, מתפללים מוסף וקורין במעשה בראשית, כלומר גם בשחרית וגם במוסף. ברם כרבנן מה שאין כן לפי שיטת חכמים, מתפללים וקורין שחרית, לאחר מכן מתפללים מוסף ולא קורין והולכים להם. ממשיכה הגמרא לבאר, היינו במשנה, שביום שיש קורבן מוסף אין תפילת, אין נוסח המעמד בתפילת מנחה. מדייקת הגמרא המוסף, משמע שלמרות שיש קורבן עצים, במוסף יש מעמד. מתנית המשנתנו סבורה כפי שסבורה במאיר. דרבי מאיר אמר מתפללים וקורין. אית תנאי תנא, ישנו תנא שגורסת משנתנו באופן שונה ומחלף. הוא סובר שבמקום שיש קורבן עצים, אין מעמד בתפילת מוסף. רבי אחא בשם רבי יסא, גרס כמתניתן כמשנתנו, שביום שיש קורבן עצים, אין מעמד במנחה, והקשה רבי אחא בשם רבי יסא, למה קוראים במוסף ולא במנחה? אמר רבי סימון, הסיבה היא, סוכרה דקי סתרד, מכיוון שאנו טרודים, לשאת את העצים לבית המקדש, הרי שבמנחה לא קוראים בתורה. אמר רבי מנה, הסיבה שקוראים במוסף ולא במנחה, הוא מכיוון שבזמן תפילת המנחה אנו טרודים בסעודות ראש חודש, והסיבה שסעודת ראש חודש דוחה את קריאת המעמד, על שם הכלל שקובע שכל התדיר מחברו קודם את חברו, וסעודת ראש חודש הרי יותר תדירה מקריאת המעמד. מביאה ירושלמי דין נוסף לגבי סעודת ראש חודש קריה, מהפסוק הבא יש מקור למנהגו מסייע לשיטת רבי יוחנן, שרבי יוחנן סובר שבראש חודש שיש בו שני ימים, הרי שעושים סעודה בשני הימים. המקור לקח ממה שמופיע בשמואל א' פרק א', פסוק א' ז', לגבי סעודת ראש חודש שעשה שאול המלך, והיא ממחורת החודש השני. אם תימא טרניארכי נבון עם הכוונה לשני חודשים, והכתיב הרי נאמר שם, מדוע לובה בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם? משמע שאתמול היה ראש חודש, והיום ראש חודש, ושאול עשה בשני הימים סעודת ראש חודש. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי חייא בר אבא רבי יוחנן מפקד לכנישתא, כך היה נוהג רבי יוחנן, היה מצווה לאנשי בית הכנסת במקום שנקרא כפר כופרה, סבון קחו עמכם את כל צוחי הסעודה מייעול ותעלו לבית הכנסת עד דו איממה, כי יש להמשיך את הסעודה מהיום הראשון ליום השני, כי מתחילים את הסעודה לפני השקיעה של היום הראשון וממשיכים את הסעודה לאחר צאת הכוכבים בכניסת היום השני, ואתו נמרין ותאמרו יעלה ויבוא בברכת המזון בליל היום השני, וככה הרווחתם זמנו ועיבורו. שהרי היה ספק אם ראש חודש הוא ביום הראשון או ביום השני, ועל ידי כך הרווחתם שני דברים, גם עשיתם סעודה ביום הראשון וגם הזכרתם יעלה ויבוא ביום השני וממו נפשך. אם היום הראשון ראש חודש, הרי שעשיתם סעודת ראש חודש ביום הראשון, ואם היום השני ראש חודש, הרי שהרווחתם גם את היום השני. כעת נראה בסייעת הלשמיה הלכה דלת. אומרת המשנה, זמן עצי כהנים והעם, שהרי היו בני משפחות מסוימות שהיו להם זמנים קבועים שבהם הם היו מביאים עצים ומתנדבים עצים למערכה, ואותם אנשים היו מתנדבים קורבן באותו יום שהביאו עצים. ואומרת המשנה, בתשעה, היו תשעה תאריכים כאלו. תאריך הראשון באחד בניסן, זהו היה תורם של בני משפחת בני ערך בן יהודה, שרי משפחת ערך שהייתה משבט יהודה, וכל המשפחות שהוזכרו להלן כבן יהודה, שרי כשעלו בני הגולה מבבל, הם התנדבו תחילה באחד בניסן, והעצים שהביאו הספיקו ליותר משלושה חודשים וחצי עד כף בתמוז. ולכן התאריך הבא, ב-20 בתמוז, כשהסתיימו העצים שהביאו המשפחה הקודמת, שזה עתה דנו בבני ערך בני יהודה, הרי שכעת הביאו בני דוד בן יהודה, וזהו היה יומה. בחמישה באב הביאו בני פרוש בן יהודה, בשבעה בו בני יונדב בן רחב שהיו ממשפחת יתרו, בעשרה בו, כלומר ביוד באב, בני סנאה בן בנימין שהיו משבט בנימין, בחמישה עשר בו, בטו באב, הביאו בני זתואל בן יהודה, ועמהם הביאו עצים, גם כהנים ולוויים, וכל מי שטעה ואינו יודע מהו שבטו, ובני גונבי אלי, ובני קוצאי קציעות. ב-20 בו בקף באב, הביאו בני פחת מואב בן יהודה, ב-20 באלול בקף באלול, הביאו בני עדין בן יהודה, ב-1 בטבת, שבו בני פרעוש, שכבר הביאו בהי באב, והביאו פעם שנייה, באלף בטבת שהוא ראש חודש, שרו חל בתוך ימי החנוכה לא היה מעמד, והסיבה שבאותו ימי היה גם הלל וגם קורבן מוסף וגם קורבן עצים שהביאו בני פרוש, ולכן מחמת תרדת היום לא היה כלל וכלל מעמד. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיה את דברי המשנה. אומר הירושלמי, מראה זמן עצה כהנים והעם להימנות. הרי כל אדם יכול להתנדב ולהביא עצים מתי שהוא רוצה. מדוע תקנו חכמים שיהיה זכות קדימה למשפחות, לתשע המשפחות שלמנו עליהם במשנה? עונה הירושלמי, מחמת מעשה שהיה. בשעה שעלו ישראל מן הגולה, בתחילת בית שני, לא מצאו עצים בלשכה, ולא היה מי שהתנדב. ועמדו אותן תשע משפחות ונתנדבו עצים משל עצמן, ומסרום לציבור, וקרבו מהם קורבנות ציבור. ויתנו אימהן הנביאים שביניהם, ואלו הם חגי ישחיה ומלאכי, שבתשע, בתשעת התאריכים הללו, אפילו אם הלשכה תהיה מלאה עצים, מחמת הרבה מאוד מתנדבים, עדיין תשע המשפחות האלה שיהיו מבין מעצמן, ועמדו אלו ונתנדבו עצים משל עצמן, שלא יהיה קורבן מתקרב אלא משלהן תחילה, וזהו הזכות שלהם, זכות הראשונים, שהם אלו היו תשע המשפחות הראשונות, שנתנו כשאף אדם אחר לא נתן. אמר רבי יחא, התוספתא הזאת שנויה, כדעת רבי יוסי, שרי כפי שלמנו שרבי יוסי אומר, אף הרוצה מתנדב שומר חינם, הדין הוא לגבי שמירת התבואה הגדלה בשביעית לצורך העומר, שהשומרים שהיו שומרים על אותה תבואה לצורך העומר שהיה חשש שאנשים אחרים יאכלו אותה ויקצרו אותה, ולא יהיה לנו תבואה אחרת כי בשנה השביעית אין תבואה שגודלת, הרי שהשומרים הללו נטלו שכרם מתרומת הלשכה. ומה הסיבה שלא הסכימו לקבל שומרים בהתנדבות? כי אם הם היו שומרים בהתנדבות והתבואה ההפקר, הרי שהשומרים היו זוכים בה, ונמצא שהעומר שהוא קורבן ציבור הוא בא מתרומה של אותו שומר שהוא אדם יחיד, והכלל הוא שלא מקבלים קורבן ציבור מאדם יחיד, אלא קורבן ציבור צריך להגיע משל הציבור. רבי יוסי חולק ואומר שאם אדם רוצה להתנדב משלו והוא מוסר לציבור יפה יפה, ודעתו היא שהקורבן לא יתייחס רק אליו אלא לכל הציבור, הרי שהדבר הזה אפשרי. ואם כן, משנתנו שסבורה שתשע המשפחות הללו שתרמו את קורבנות העצים, הרי שמשמרים את התאריכים שלהם לעולם ועד, זה מחמת שאנו סומכים על כך שהם את קורבנות העצים נותנים על דעת כל הציבור ולא על דעתם בלבד. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל
והוא כלי חי גוילי וצור חבלי ויש צרה והוא ניסי ומה נויס לי מנס קייסי
פנחס וינד, מחבר הספר ריבית הלכה למעשה.
שלום לכל המאזינים. שאלה מאוד מעניינת שיהודי מתקשר לקו הריבית, והוא שואל שאלה שיש לו, הזדמן לו בבית לקיים את מצוות שליח הקן. הכל כהלכה, כדת וכדין. והוא רוצה לכבד את החבר שלו, המלווה שלו, שילבה לו כספים, רוצה אותו לכבד במצווה, לקיים את מצוות שילוח הקן. והוא אומר לה, אני בטוח שמותר, אבל אני רוצה רק לשאול ליתר ביטחון, האם יש בזה בעיה של ריבית? אנחנו שואלים אותו, תגיד לי, אם הוא לא היה מלווה לך כסף, גם היית מכבד אותו במצוות שילוח הקן? הוא חושב, והוא אומר, כנראה שלא. אמרתי לנו, אז מה אתה חושב? אם הסיבה היחידה שאתה רוצה לתת לו לקיים את המצווה של שילוח הקן, אגב, יש אנשים שמוכנים לשלם כסף וגם הרבה כסף על מנת לזכות ולקיים את מצוות שילוח הקן. אז בכל מקרה, אם הסיבה היחידה שאתה מכבד את המלווה שלך בשילוח הקן זה בשביל שהוא המלווה שלך והולווה לך כספים, אז בעצם זה ריבית. אתה נותן לו תוספת באוויר הלוואה שהוא נתן לך, בנוסף לפירון שתיתן לו בעזרת השם, אתה נותן לו מצווה, אז למה שלא יהיה בעיה של ריבית? אז הוא אומר, מה פירוש? אני לא נותן לו כסף, דבר ממשי. אני נותן לו רק מצווה, מה זה מצווה? אמרתי לו, וואו, אני יודע שמצווה זה הרבה יותר שווה מכסף, ואולי גם אתה יודע. אתה נותן לו שקל, זה ריבית. אתה נותן לו מצוות שליח, כן, זה לא ריבית, וזה שווה פחות משקל חד וחלילה. אנחנו לא מדבר שאנשים מוכנים לשלם גם 500 שקלים לקיים את המצווה. אז האם זה לא ריבית? ומאיפה המקור? הבית יוסף פוסק בשכון ארוך. בהלכות ריבית, שלווה שהוא לומד עם המלווה, רק בשביל שלווה לו כספים, הוא לומד איתו. אז זה בעיה של ריבית, המקור של זה זה הרמב״ם. נכון, יש מחלוקת, האם זה ריבית דורייתא או ריבית הרבנן, אבל אם אתה לומד עם המלווה שלך בשביל שהוא לווה לך כספים, זה בעיה של ריבית. אז כמו שאסור לך ללמוד, שזה גם מצווה גדולה וחשובה מאוד, אז ברור שאתה לא יכול לכבד אותו במצוות שילוח הקן, כשהסיבה היחידה שאתה רוצה לכבד אותו, זה רק עבור זה שהוא ילווה לך כספים. אז תשאיר לו את המצווה בשלמות, שהלוואה שהוא ילווה לך היא הלוואת חינם, ואת המצווה תכבד מישהו אחר או תקיים בעצמך, שלא חד וחלילה יהיה שמהמצווה הזאת של שילוח הקן ניצא עבירה של ריבית חד וחלילה. שלום ויום טוב לכל המאזינים.
כשרות הממון עם הרב פנחס וינד, מחבר הספר ריבית הלכה למעשה.
מודה אני לפניך מלך חי וקיים, מודה אני לפניך מלך חי וקיים,
פם פרם פם פם,
מודה אני לפניך מלך חי וקיים,
פם פרם פם פם,
מודה אני לפניך שחזר תביני שלחי בחמלה רבה אמונתך, 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 מודה אני לפניך המלך חי וקיים,
פם פרם פם פם,
מודה אני לפניך המלך חי וקיים,
פם 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 פם
babare bam pam pam parabara
babara pam pam pam
parabara
babara pam 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 parabara pam pam
babare bam pam pam parabara pam pam parabara pam parabara
parabara
pam pam parabara
pam pam parabara
shehezar labi nishmalati בחם לחם לרבה אמונתך, שחזר תביני שמלתי בחם לחם לרבה אמונתך, בחם לחם לרבה אמונתך.
כל חי תמיד משברים תורה, אז מפנים לנו היא יקרה, הלכה שקפה מוסר וגמרה, כל חי זה כל התורה,
כל חי תמיד איתי.
דולי סבירוס חושה שועי
ovo zovadti ביוני.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון י' ד' באייר תפשין עין וב, פסח שני תפשין עין וב, מסכת קידושין, דף עין ב'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום פסח שני, וכותב הרב אחידה, די הרבה בשמחה קצת כי קדוש היום. מוסיף רבינו חיים פלאג'י, שמי שחננו השם בעושר, יהיו על שולחנות תלמידי חכמים וצנועים ומקיים כל דכפין כפסח ראשון. מנהג חסידים לאכול היום מצות זכר לקורבן פסח שנאכל על המצות. ואולם החזון איש לא הייתה דעתו נוחה מזה,